אתם ברכת ברוכים כל הנמצאים, וגם להגיד ישר כוח שאני מניח שכל הציבור שיושב פה הוא ציבור שצריך לעסוק בחנות לקראת חג הפסח. כל אחד יש לו ודאי לעזור לבעלת הבית שלו ולעזור בבית, ובכל זאת בגלל חשיבות הנושא כולם מצאו לנכון להתפנות מעיסוקיהם ולעסוק בדברים שעומדים ברומו של עולם, דברים ששייכים למהות החיים שלנו, מקום מקדשנו וההתייחסות אליו. אני נתבקשתי לדבר על ידי מארגני הכנס הנכבד בנושא של עלייה להר הבית לאור ההלכה. עד שנגיע איך להתייחס בימינו, אנחנו צריכים קודם כל להתחיל במקורות שלנו, מהי מידת קדושתו של הר הבית בזמננו. אתם יודעים שבתלמוד יש מחלוקת עם קדושה הראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. כובן הרמב״ם פוסק, הוא עושה הבחנה בין קדושת המקדש ובין קדושת ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל, הוא אומר, שהכיבוש הוא שהכיל את הקדושה בזמן ישוע, עתי כיבוש ומבט הכיבוש, בא כיבוש ומוחד נצר וביטל את קדושת יהושע, ולאחר מכן בזמן עליית עזרא הם היו צריכים לקדש מחדש, והגבולות של עזרא הם קצת מצומצמים מאשר גבולות עולי מצרים. ואילו מקום המקדש, פוסק הרמב״ם, ששלמה המלך שקידש את המקום קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, ומפנימה הוא עושה הבחנה בין זה ובין זה, אומר שפה המקום נקדש על ידי גילוי שכינה, ושכינה אינה בטילה, למרות שבפועל אנחנו לא רואים את זה, והמקום הוא מקודש. מה שאין כן קדושת הארץ זה בגלל הכיבוש, עתי כיבוש ומבטל כיבוש. עכשיו, השלכה לכך למעשה. בהר הבית, רבותיי, אנחנו מבחינים בין שני מחנות. במדבר היו שלושה מחנות: מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. מחנה ישראל, היום, מה שזה מקביל, זה עיר שמוקפת חומה, מה שנקרא אם עוקבת חומה, שאין מעלים בית המד, ויש כמה דברים שמשלחים את המצורה החוצה. יש בזה יותר קדושה מאשר מה שנקרא עיר פרזי. עכשיו, מחנה לוויה, הוא, הייתי אומר, הוא באמצע ככה, בין קדושת מחנה שכינה ובין קדושת מחנה לוויה. במחנה לוויה, מה שרובו של הר הבית היום, מקום שתמי מת מותר להיכנס בו, תומה יוצאת מגופו של אדם אין להיכנס בה, וזה אפשר לתאר היום על ידי תפילה. תומת מת אין לנו אפשרות היום לתאר, אין לנו אפר פרה, אם כי בתלמוד מסכת נידה מוזכר שכמה מאות שנים שהיישוב המשיך בארץ עד הזמן שבאו פראי המדבר והחריבו את היישוב, זאת אומרת כל תקופת הביזנטים היה פה יישוב יהודי. הגמרא אומרת חבריה מדקן בגלילה, כלומר חברים, אלו שהקפידו על טהרה היו מתארים בגליל, כי עיקר היישוב היה אז בגליל וארץ יהודה הייתה כמעט חריבה, היו מתארים. זאת אומרת, לא יצויר שהייתה לנו אפשרות להשיג איפר פרה, היה אפשר להתאר גם היום. כשתתגלה הנבואה, ודאי יגלו על הקדים של איפר פרה, כי לעשות פרה אדומה צריכים את המקדש, אבל איפר פרה שנמצא בקדים, אם מקפידים על כל ההלכות שקשורות בזה, אפשר תורטת לעזות גם בזמננו ולהתאר. היום אין לנו אפשרות. עכשיו, מחנה שכינה, כמובן שכל תמי, כולל תמי מת, הוא אסור לו לעלות לשם. זה ככה פוסק הרמב״ם, ככה פוסק גם בן אברהם בסוף הלכות תענית, וככה גדולי האחרונים פוסקים, אם כי ערבת מה שהוא חולק, הוא רק חולק בנקודה הזאת שהוא סובב שנכנס אתה אין בו כרית. יש מגדולי האחרונים שרוצים לדייק מהרמב״ם, שהוא לא חולק על עצם קביעתו של הרמב״ם שדין קדושת מחנות נשאר על הר הבית לעניין כניסה בתומה, רק כרית זה דין מיוחד, כתוב את מקדש השם תמה. לפי הרייבד, דין של מקדש השם זה בזמן שיש מקדש בפועל, כמו שהרייבד גם סובר בדיני וידוי מייסר שני, שאי אפשר להתוודות אלא אם כן עומד המקדש בפועל, אפילו אם קדשה לעתיד לבוא, זה עניין איסורים שאין להקריב בבבה ואין לעלות לשם על המקום הזה, אבל קדושת מחנה כן נשאר. המצוות עשה וישלחו ממחנה כל צורו ובכל זהב ולא יתאמו את מחניהם, זה נשאר גם על הר הבית לפי הרייבט, רק איסור קראת אין בזה. בכל אופן, גם לפי הרייבט, שאפילו מאלו שהבינו כיפשוטו בדבריו, שאין, שכאילו אין איסור דורייתא, אבל ברור שלא ייתכן שהר הבית יהיה פחות מאשר במקום אחר שנחרב, שיש עניין לנהוג בו כבוד. כראות הר הבית שכל כלל ישראל מתפלל יום יום לבנייתו, ודאי שיש עניין לנהוג כבוד, ולא ייתכן שכל צרוע וכל זף יעלה ככה בלי כל מגבלה. פה אנחנו פוסקים נכנס עוד הפעם כמו הרמב״ם, שקדושת המקדש קידשה לשעתה והיא קידשה לעתיד לבוא, ולכן למקום שנקרא מחנה שכינה אין לנו אפשרות להיכנס לשם. אבל מקום שנקרא מחנה לוויה, אם מתארים ומקפידים על כללי מורה מקדש, אפשר להיכנס. עכשיו תראו, איתור המקום וזיהוי המקום במשך מאות בשנים לא טיפלו בזה ולא עסקו בזה. בדורנו שזכינו לשחרור המקום, אז הרב גורן בשעתו והרב קורן ומנדס קומינית ועוד כמה הלכו ומדדו. עכשיו יצאו מתוך הנחה שטיפת הסלע, לא יודעים אם זה מסגד, זה לא היה מסגד, כל הזמן זה היה סתם מבנה, רק אחרי יום כדי לנגח את היהדות הפכו את זה למסגד. המקום הזה שנקרא כיפת הסלע, אומרים שהוא בנוי על מקום המקדש עצמו. יש שם אבן כזאת, יש אומרים שזה אבן השתייה, ויש אומרים שזה המקום המזבח. יש קצת ספק בין האחרונים. הרב גורן שהוא עשה את המדידות, כלומר גם לחומרה וגם יש הרי בעיה, גם כל אמה אם לעשות את זה 48 סנטימטר או קרוב ל-60 סנטימטר, הוא מדד לחומרה. לכן אני אומר כך, בין אם נאמר שהמקום הזה הוא מקום המזבח, בין אם זה מקום הארון, אם לוקחים צווח ביטחון מסביב לכיפת הסלע, כל הרמפה ומחומרה נלביש על זה גדר של מחנה שכינה שבזמנו אין אפשרות לעלות, אבל רובו של המתחם בהר הבית, מה שנקרא חרם שריף, מה שבנויה החומה, כלומר האמת היא שלא הכל זה הר הבית בכלל, יש חלק שבאמת זה תוספת מהורדוס, נגיד בדרום לכיוון אל אקסה, כשנכנסים דרך שער המוגרבים, אז אולי עוד אמה או שתיים זה שייך למחנה לוויה, אבל דרומית איפה עומד אל אקצה זה בכלל תוספת ממהורדוס, וגם בצפון לכיוון שער השלטים ושם זה אומרים שזה בכלל תוספת מוכרת. בקיצור זה לא שייך לקדושת מחנה לוויה, אני מדבר רק על המקום מחנה לוויה. אם לוקחים את צבח הביטחון שהמקום שאנחנו קוראים אותו מחנה שכינה לא ללות, אבל מסביב שזה מה שנקרא מחנה לוויה לאחר התארות, גם נושא של התארות, זאת אומרת אם בעל קרי בכלל אם מותר לו לעלות על הר הבית או אסור לו לעלות על הר הבית, הערוך השולחן העתיד הוא רוצה לומר שזה מחלוקת בין הסוגיות, הסוגיה במסכת פסחים שאומרת שאסור, ובין הסוגיה במסכת נידה שזה דין של נוגע ולא דין של תומה יוצאת מגופה. הרמב״ם באמת, המשנה למלך שואל לזה, שהרמב״ם לא מביא את הדין הזה שבעל קרי אסור להיכנס להר הבית, אבל התוספות וכל אלה נוקטים בפשטות שאסור. כי אם זה אפשר לפתור בנקל אם אדם טובל, ולמרות שלתפילת זף צריכים מים חיים, אז זה אומרים אחרונים שאנחנו לא חושינן שם אדם יש בו תומת זף או צבח שבע נקיים, כי זה מילתא לא שכיחה, אבל תומה רגילה הוא אפשר לדבול. אז היות ואפשר לדבול בזה, ואדם כשנכנס לשם כפי שרמב"ם כותב בהלכות בית הבחירה פרק ו' ופרק ז', שצריך לנהל בכובד ראש עם נעליים כמו שבתשעה ביום כיפור, כלומר ללכת עם כל הכובד והרצינות, לא כמו שהולכים לשם טיול, ודאי שיש עניין שאנשים יעלו לשם ויפקדו את המקום, ואין לנו מקום שהוא ראוי לתפילה יותר מאשר הר הבית. הרי עם ישראל כולו מכל קצות תבל בזמן תפילת 18 כולם פונים לעבר מקום המקדש. אז המקום הזה שלמה מלך אומר אפילו בשביל נוכרי שיבוא להתפלל אליך להתפלו אליך דרך ארצם, כאילו זה מקום תפילה. והיום הדבר המשונה הוא המקום היחידי בעולם שלא נתנו ליהודים להתפלל זה דווקא הר הבית, שהנביא אומר עליו כי ביתי בית תפילה יקרה לכל עמים. בגלל חולשה של, של, של העם ובגלל חולשה של הממשלה שלו מנעו מיהודים במשך שנים, אפילו בזמן שלתיירים היו נותנים לעלות על הר הבית, ליהודים אסור היה להתפלל. לא שיש איסור בשום חוק, אלא בגלל שפרעי המדבר לא רצו שיהודים יתפלו שם, כדי למצוא חן בעיני הברברים האלה, אז המשטעה שלנו מנעה מיהודי, יהודי שהתחיל לפלל, ואין צריך לומר אם הוא ניסה להשתחוות, הוא נקרא מפריע את סדר הציבורי. לא פרעים שרצו אחריו, אלא היהודי שרוצה להתפלל. זה הכמימות החולשתי היא לגמרי. לא בחינם באים כל היסורים שאנחנו חושבים עליהם. הבגידה בארץ ישראל, ממשיכים את חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא מביא את היסורים, כמו שעל חטא המרגלים אז בא העונש הגדול שנגזר, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, פיזורה של האומה, גם בדורנו, שהשגחה אלוקית מחזירה לנו את ארץ ישראל, מחזירה לנו את עיקר של ארץ ישראל, ליבה, שזה נושא של הר הבית מקום מקדשנו, זכינו לשחרורו, מה שלא זכינו במשך 2000 שנה, בגלל חולשה בתוכנו, הקדוש ברוך הוא מורר את היסורים מבחוץ כדי להאיר את התרדימה שעמנו וחלק גדול ממנו רדו, וכמובן המנהיגים שמייצגים. אם מישהו ישאל למה זה, לא יצירה שאינו יכולים, או מה אנחנו צריכים לדרוש כדי שלאפשר, אני חושב זה חשוב מאוד שתהיה איתרות הדלתת. אם תבוא דרישה מהציבור, אז גם הפוליטיקאים יאלצו ללכת לקראת אותו ציבור שמעוניין, לפחות אני אומר, ללכת ולפקוד את הר הבית בנושא של תפילה. לצרינו הרב היום נוצר ישראל כמצב שציבור חרדי, מכונה חרדי, הוא אומר שאוסו לעלות על הר הבית, וציבור לגמרי חינוני, כמו שפעם הייתה שרת החינוך, היא בשביל מה היא צריכה? היא אמרה לא צריכה לא את אבני הכותל ולא את אבני מערת המכפלה ולא את הקבר של השייח, קבר של השייח, ככה היא קרא את זה בשכם, היא לא צריכה את זה. היא צריכה את הסינורמה בתל אביב, את מקום שעושים שם את המשחקים עם המקביעת והגשר הזה שטובלו אחרי זה בתוך הירקון, דברים כאלה היא צריכה. אבל אבנים ישנות, כותל ומערה וקבר השייח, זה לא תרבותי וזה לא נאור ומתקדם. הציבור החינוני לא צריך את זה. הציבור החרדי אומר לא צריך, עושו ללות. אז נמצא שאלו שדורשים זה איזשהו מין מיעוט קטן כזה פנאטי, וזה עלול לשבש את תהליך השלום. אם אנחנו נסגיר להם יבוא שלום, כמו שהסגירו את ארץ ישראל, וחשוב יש שלום פסטורלי כפי שאתם יודעים את זה, אז חשבו שגם אם ימנו מיהודים ללות יבוא שלום פסטורלי והכל על מקומו יבוא בשלום. תראו רבותיי, אנחנו גם אומרים שאסור ללות, ויש בזה איסור כרת, רק מה? לחש עשו את המדידות, וגדולי ישראל עשו את המדידות, ויצאו מתוך הנחה שכיפת הסלע בנויה על מקום המקדש, על מקום מחנה שכינה, עם לקיחת טווח ביטחון, מה שעוררנו עם ספק בדיוק איפה, שלא לעלות לאותו מקום שיש חשש ספק של מחנה שכינה, אני מודה בזה, אבל שאל המקום, זה רוב המקום שם הוא מחנה לוויה. למחנה לוויה הרי כן ניתן לעלות לאחר דרישות מסוימות, ודאי שיש עניין שאחינו בני ישראל יפקדו את המקום ויעלו לשם להתפלל. זהו מקום המיועד לתפילה והמתאים בתפילה יותר משאר המקומות שבעולם. אנשים נוסעים להשתתח על קברי צדיקים מתפילה, ונוסעים גם לחוץ לארץ. אתם יודעים שבמשפט כהן יש שאלה אם מותר לצאת לחוץ לארץ להשתתח על קברי צדיקים. הוא מביא באמת, אז די חמק מביא דייה שמותר, ועל מרד הרב קוזסל כותב שזה נכון שיש עניין בהשתתחות על קברי צדיקים, אבל כשזה בא בהתנגשות עם איסור יציאה לחוץ לארץ, מי אומר שהאיסור הזה נדחה? ובארץ יש לנו מספיק צדיקים, יש אבות האומה, יש גדולי התנאים בגליל, חוץ מזה מקום תפילה יש לנו הר הבית. למה צריכים לחפש צדיקים בחוץ לארץ? מה, הם יותר גדולים מאשר הצדיקים בארץ? מישהו יגיד שהם יותר גדולים מאברהם אבינו או מרבי שמעון בר יוחאי? יש חצי בדיחה וחצי אמת. יהודי אחד לא היה לו כסף לנסוע לאומן, לא שישון, הוא עזב את משפחתו, את הילדים שלו, הוא נסע למירון, כתב פתק, שם שם, מישהו היה מעניין אותו לדעת מה הוא ביקש. הוא כתב בפתק שהוא מבקש מרבי שמעון שימליץ עבורו אצל רבי נחמן. אז יש גם דברים כאלה. לא. רבותיי, זה חשוב שהציבור, כל אותו הציבור שאכפת לו, כפי שחזל דרשו, ציון דורש אינה מכלל דבעי הדרישה. כל הציבור שאכפת לו, לא רק שיתפלו כל יום ותחזן העיניים בשוך הלציון, ונשים לא יהיה אכפת להם שבזמן שההשגחה האלוקית מחזירה לנו את הר הבית, לעמוד מן הצד באדישות, שזה אוסו. אני אומר בבדיחות, אני אומר, יש לנו מזל שבמשך הדורות היו קטטות בין איש ואישה והתגרשו. תראה שבמשך הגלות לא היו מתגרשים, היום היו צריכים כאילו לחדש את הנושא של הגט. היו באים אנשים ואומרים, לא, אתה מתיר איסור קורץ? יש אותי שאתה מתיר אותה לנסה. יש מזל במרכאות שכל הדורות התגרשו, היום גם כותבים גט ומותרת לנסה. גם הר הבית, כל הזמן לא טיפלו בזה, לא מדדו, אף פעם לא העלו על הדעת דבר כזה. היום שזכינו, ואפשר על ידי בירורים, אני לא אומר שאנחנו הולכים כבר למדוד, לבנות את המקדש, אבל לפחות לגאול את המקום, להחזיר אותו לריבונות של עם ישראל, ולהקים לפחות בית תפילה במקום, לא במחנה שכינה, במקום שמותר. הרי אתם יודעים שהרב טוקצ'ינסקי בספרו הקודש והמקדש, יש לו חמישה חלקים שיצאו, וחלק חמישי, הוא קרא את זה לפני 80-90 שנה דומני, לבנות בית כנסת על הר הבית. כמובן שאז זה היה ככל הקורא במדבר, אז בכלל ליהודים לא נתנו בכלל, זה כמו היום, לא נתנו ליהודי בכלל לעלות על הר הבית. אבל עצם הדבר הזה, הוא קרא לבניין בית כנסת שם, במקום שמותר. מי שרוצה להסתכל בחלק ה' והקודש במקדש של רב טוקצ'ינסקי. וטוקצ'ינסקי הוא לא היה חשוד שהוא מן הימנים הקיצונים הפנאטיים, ככה קוראים פנאטיים. אני יודע שיש איזשהו אנשים בתל אביב, הם יושבים בסלון, קובעים מי שפוי ומי לא שפוי, מי בקיצו ומי לא בקיצו, קיצו קיצוני או לא. הם קובעים כאן את הדיאגנוזה של בני אדם. עליו ודאי שאין עלות על הדעת. הוא ראה מתוך גישה של תורה להקים במקום על הר הבית מקום תפילה. אלא אז זה לא היה מי לדבר. למעשה גם לא מעין מי לדבר. אבל רואים את העיקרון, רבותיי, שגדולי ישראל שחשו את קדושת המקום והיה אכפת להם, עוררו את הציבור לבניין. ולכן היום, אם לא ייתרו את הדלתתא ולדרוש מנבחרי הציבור שלמעשה זה בידי הממשלה, יש כוח שלטוני. אם היו רוצים, אם היו חדורים, אם היו חודרים את המודעות שהמקום הזה חשוב לעם ישראל ושחשוב שעם ישראל יעלה שם להתפלל, הם יעלו. אם לא, אני זוכר בזמנו של בגין זיכרונו לברכה, שהיה ראש ממשלה, סיעת התחייה דרשה ממנו שהוא יסדיר אפשרות של תפילה בהר הבית כמו שסידרו במערת המכפלה, גם להם לפחות שתהי כהנת כפונדקית לפחות. ואז האגודה הייתה בממשלה, הם אמרו לבגין, אנחנו פורשים מהממשלה. אז בגין בא ואומר, מה אתם רוצים ממני? אם אנשים חרדים לא רוצים, אז מה אתם רוצים ממני? אז הדבר הזה נגבר, שום דבר לא. אולי היה אפשר להסדיר. אני זוכר שפעם הייתה משלחת מעיר האבות על יהודי שהיה גם שר המשטרה, גם שר הדתות וגם שר הפנים ביחד. הוא באנו אליו ואמרו, למה אינך מסדיר סדרי תפילה ליהודים בהר הבית כמו שהסדירו במערת המכפלה? יש מקום, יש ימים. אז הוא אומר לי, איך אתה משווה בין הר הבית למערת המכפלה? אם אנחנו נסדיר פה, נעורר את הג'יהאד של כל העולם המוסלמי נגדנו. היום כמובן יש שלום פסטורלי עם כל עולם המוסלמי איתנו, נכון? הם הרי יודעים את זה. ואילו יהודים היו מתפלים, זה היה מעורר. אם היו מתפלים, אז היה כל המצב היה משתנה לגמרי. עכשיו, מה זה כל כך חשוב? תראו רבותיי, אתם יודעים שהרמב"ן כותב בפירושו לתורה בפרשת קורח על הפסוק, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. הרמב"ן מביא שם את שיטת רש"י בסוף ספר שמואל, כתוב, ויוסף אב השם מלכות בישראל, ודוד הלך למנות את העם, והיה אז הנגב הגדול. גם אני לא נתקף כרגע למה היה נגב, יש רש"י ורמב"ן. רש"י אומר שהוא לא יודע על מה יצא הקצף, למה היה נגב בארץ. הרמב"ן אומר שהסיבה הייתה אדישותו של עם ישראל ביחס לבניין בית המקדש. בזמנו של דוד עם ישראל הגיע להישגים מרשימים ביותר בתחום הביטחוני. דוד המלך הטיל אימה על כל הפרעים מסביב והיה שקט, לא היה מישהו שעז לפגוע ביהודי. אז לא היה בג"ץ שיגיד לו מותר לך להרוס בית או אסור לך להרוס בית. דוד המלך היה לו שלטון והוא איתי למעלה לכל הפרעים. מבחינה כלכלית, איש תחת גבנו ואיש תחת דלת. נושא של הר הבית, הארון היה שכן ביריות ואף אחד לא התעורר. אומן דוד התעורר ואז נאמר רבין ובא, אתה איש מלחמות ולך לא מתאים לבנות את הר הבית. אומר רמב"ן, האדישותו של הציבור היא גרמה לכסף הגדול הזה על כלל ישראל, מה שייך לזה הנגב הגדול. אילו ההתערות הייתה באה מצד הציבור, יכול להיות שהבית כבר היה נבנה בזמנו של דוד. הוא היה רק הטכנוקרט ולא היוזם. היות והם יהודישים, זה מה שקרה. נמצא לפי זה אנחנו רואים שאם יש מצב שכל אחד בונה את הווילה שלו, כל אחד דואג לפרנסה, מקום מקדשנו ניתן למרמס בידי בני עוולה רוצחים שפלים, ועם ישראל שהשגחה אלוקית החזירה לו את זה ויש לו הכוח לשליט, הוא מסתייג. כמו שאמרנו קודם, הציבור החרדי אומר זה או סולנות, אז הממשלה אומרת בשביל מה אני צריכה להיכנס לימות עם הווק, אם בקום כל הציבור החרדי לא רוצה, אז מה אני צריכה לה? והציבור החילוני, כמו שאמרנו קודם, שרת החינוך היא אמרה, מי צריך את זה? היא באמת לא צריכה את זה, היא צריכה רק את הסינימקים ואת מקומות שיש הבילויים, הרבה הייתי לא צריך. אז נמצא שאלו שצריכים נראים בעיני הממשלה מועטים, מועטים, נדחוק אותם הציבור. אם יהיה התערות הדלדלתה, אם הציבור ידרוש, אז דברים יהיו אחרים. זה יאלץ את שרי הממשלה לפעול, להנות לדרישות של אותו ציבור. ולעניות דתי, אחת הסיבות העיקריות שאין לנו שלום ולא יש שלום וביטחון, כל זמן שעם ישראל ישלים עם החרפה הזו ועם בנזיון הזה שמקום מקדשנו, רוצים להסגיר אותו, אולי מחפשים שיבוא הזאב ויאות לשבת על יד השולחן ושמבקש ממנו שיאות לקבל את זה. איך אומר ישעיהו הנביא? זאבי ערב הם נקראים זאבים, עמי אירופה נקראים עריות תרבות והם נקראים זאבים, מבקשים מהם להסגיר את זה. אין ספק שזה גורם כתרוק כלפי שמיא, ואין שלום ולא יהיה שלום, כמו זוהר שעם ישראל לא יתעורר לגאול את ארץ ישראל כולה ובפרט את מקום מקדשנו, שהמקום המקודש ביותר. לנו אין מלחמות קדושים, יש לנו מקום קדוש, המקום הוא קדוש משום שלו עמנו קידש אותו, שלום המלך קידש אותו. אצלנו אין מקום שקדוש מצד עצמו, גם הר הבית, גם הר סיני, היות ולא עם ישראל קידש אותו, רק השכינה, ששכינה הסתלקה במשוח היובל, צאן ובקר ירובו לערעו, לא אכפת, שום דבר, מה שלא עם ישראל קידש אותו. אבל הר הבית, מה שעם ישראל מקדש, הוא קדושתו, קדושת עולם. לכן זה חשוב שעם ישראל יתעורר לגולתו של הר הבית, שיהפך לפחות, אני אומר, למקום תפילה. כמובן שהדבר הזה צריך לעשות בקדושה ובדרה וכובד ראש. מישהו פעם שאל אותי, אם אנחנו נפתח את הר הבית כולם יבואו ויחללו את הקודש. אמרתי לו, תשמע, הרי עד לפני כשנתיים ממי נמנעה העלייה להר הבית? אלו שלא אכפת עם הלכה אז הלכו ביחד עם הקושים והפורטוריקים, עם הגיל באוזן ונזם באף, הלכו. מדובר פה על אנשי תורה, אנשים שהם דקקים ככלה וחמורה. אם יגידו להם ואם יסבירו להם מהם התנאים הנדרשים כדי ללות, הרי אנחנו לא מדברים פה אנשים שלא אכפתם עליך, אכפתם עליך, אמרתי שאתה חושש שהם לא יקפידו. הרי ממלאפשך לפני שתיים כל מי שרצה בתור תייר ללות הוא עלה, הוא לא שאל לא את הרבנים ולא את מורי הלכה. הדיבור שלנו היום זה עם אנשים שאכפתם עליך. אני אומר ללות במסגרת הלכה, גם אני אומר שאסור ללות, אסור ללות רק על מחנה שכינה, ואני חוזר עוד פעם, ולקחת טווח ביטחון, מה שהרב גורן תיכן שם על המקום, אפשר יהיה שילוט שם שעד מקום שמותר ללות והמקום שלא למותר, ובמקום שמותר מהם התנאים הנדרשים שאם הם הושלמו אז מותר ללות. להפך, זה יכול לעורר יותר ויותר את הציבור למודעות של הר הבית, לשקיקה ולאורגה נפשית, להתפלל במקום הזה. ואין ספק שאם עם ישראל יתעורר לגולת המקום הזה, זה ירומם את כלל ישראל כולו, וזה גם יפסיק את הקטרוק כלפי שמיא. איך יתראה שעמנו אדיש יחס למקום הזה? לא אכפת. אדישים, אלו לא אכפת להם ואלו לא אכפת להם, ומסתכלים, אלו שאכפת להם כאילו שאנשים פנאטים, הם עושים רעש, וזה משבש את השלום. כאילו שזה משבש, כאילו שזה מפריע את השלום. כמו שיש אנשים שאומרים שההתנחלות היא מאפשר לשלום. שמעת דבר כזה? משום שיהודים יושבים בישע, זה מפריע את השלום. אילו כולם יושבים בתל אביב, היה שלום פסטורלי. לא הייתה התפצצות, לא בתל אביב ולא בכפר סבא, נכון? אם לא יושבים גם. כאילו לפני 40 שנה לא היה פידועין ולא היו דברים אחרים. הם שכחו מה שהיה של שלום בכלל. צריכים לדעת שהמאבק שלהם נגד עם ישראל זה מאבק שורשי, מאבק עיקרו דתי. הם מתנגדים נגד עצם קיומה של אומה, נגד עצם קיומה של המדינה, ואין שום פתרון מדיני איתם. רק אם עם ישראל מטיל את אימתו עליהם, ועם ישראל היה לו היכולת לזה, והוא פספס את זה, הרס את כוח הרתעה. אבל זה לא המקום לדבר על זה פה. פה אנחנו מדברים לחזק את המודעות של ציבור שלנו לעלייה להר הבית, לחשוק שיהפך למקום תפילה, ולדרוש מממשלה שתאפשר עלייה ליהודים אלו שרוצים. הרי לא מכריחים את הוועד, מי שלא רוצה שלא יעלה. אנחנו דורשים שאלו שרוצים לנו ואלו שעולים בהתאם לדרישות ההלכה, איך אפשר למנוע מהם את הדבר הזה. לכן אני אומר שהכנס הזה, כל מי שבא פה, יהודים יקרים שכואב להם על ההשפלה של כפות עם ישראל, על האיסורים שעם ישראל סובל בעתיו של החטא הזה, בעתיו של ההזנחה הזאת, כפי שהבינו בשם הרמב"ן, אדישותו של הציבור ביחס ל... אז אם מדובר על בניין המקדש, לפחות הדור שלנו צריך לגאול את המקום, כמו שבזמנו של דוד, למרות שהוא באופן אישי לא יכול לבנות את הר הבית, הוא עשה את כל ההכנות, מה שרק אפשר, עשה תוכניות, אגר אוצרות כסף זהב. הרי איך אומרים חז"ל, כל דור שלא נבנה המקדש בימיו כאילו נחרב. הדור שלנו שזכה לגאול את המקום מידי הרשעים, לגאול אותו עוד צער, לפחות מקום תפילה ביחס לבניין המקדש, זאת אומרת שזה סוגיה בפני עצמה, אני לא רוצה עכשיו לגעת בזה. אני אומר, לפחות אני אומר, שיאפשרו ליהודים הרוצים בכך לעלות להר הבית, מקום שלפי הדרישת הלכה מותר. אני לא מדבר על מחנה שכינה, אני מדבר על מחנה לוויה, לעלות ולהתפלל. וראה, גם בפני כשנתיים שיהודים בודדים עלו, היהודי היה אסור לו לומר תפילה. אם הוא אמר תפילה, הרשעים של אבק שהזדנבו אחריו היו על המקום מתנפלים עליו, והמשטרה הייתה אומר כן כן, צריכים להוציא אותו, הוא אמר תפילה, הוא מפריע לשלום הציבור וסדר הציבורי. נכון, זה שאומר את התפילה הוא מפריע לשלום, לא הפרעים האלה שהתנפלו עליו וגררו אותו. לא, זה מקומיים, זה נקרא מקומיים. אבל יהודי שאמר יש לו תפילה. אני זוכר שפעם כשעליתי, עליתי רב ישראל, מאחורינו הזדנבו שני פרעים מאבק. אנחנו אמרנו פרק פי ג' גם פרק עין ת', אמרנו שם, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נווה ישעו. זהו עיקר נווהו. הם חשבו שאנחנו מדברים על נזק אוויר. אם היו שומעים מה שאנחנו אומרים, ודאי שזו אווירה חמורה נגד שלום הציבור, והיו מתנפלים עלינו. אנחנו מלמלנו את הפרק פי עין ת', וגם פרק פי ג', פרק ג' כתוב שכולם מתעסקים, עליך הברית יכרותו, לכו ונשמידי מגוי ולא ייזכר שם ישראל לא. זה היה בעבר וזה בהווה וזה ימשיך בעתיד, כל זמן שעם ישראל לא יתקן את חטא הרגלים ולא יתקן את הצד הרוחני שלו. ולכן אני אומר עוד פעם, החשיבות של הכנס הזה, כל אותם היהודים העיקרים שאכפת להם על גולת המקום הזה, שזה יחזור, מה שאנחנו צריכים לשאוף שזה יחזור לריבונות של עם ישראל, ולפחות שיאפשרו ליהודים הרוצים בכך להתפלל במקום שמותר להתפלל, שדברי הנביא שאומר כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל עמים, שזה יתיישם בשטח, שיהודים יוכלו לעלות שם, עד שנזכר שההתערות הדלתתה לגמרי, שם ישראל כולו יבין שנושא של בניין המקדש זה עומד במרכז החיים שלנו. ולא ניכנס כאן לסוגיה אם צריכים לבניין המקדש, אם צריכים נבואה או לא צריכים נבואה, זה עוד נושא. תהיה באמת כאלה שסוברים שהמקדש לא יכול לבנות בלי גילוי נבואה. טוב, יש דרך כזאת, יש כאלה אומרים שאפשר לסמוך על המידות, אבל אני אומר שלא כרגע אנחנו עוסקים בזה. אנחנו עוסקים לפחות במינימום לגולת המקום, להחזרתו לריבונות של עם ישראל. הרי בזמן השחרור למקום מוטה גור הכריז, הר הבית בידינו. היום אני לא יודע אם אפשר לומר הכותל המערבי בידינו, כי בזמן שהרשעים משתוללים שם, אז המשטרה מפנה את המתפללים המסכנים למטה. כמובן את הפרעים שם אין לעלות על הדעת, אבל הם מקומיים, נכון? זה מובן נראה. וכבר היו כמה פעמים שהפרעים השתוללו, אם היה שלטון כמו שצריך, צריכים לסגור את הר הבית בפני הפראים. אתם לא יודעים, אתם לא באים להתפלל, אתם באים פה להשתולל, אז תלכו למדבר. אבל אין לעלות על הדעת שימנעו מפראים לעלות לשם להשתולל, נכון? אבל יהודים מסכנים שעומדים למטה וידעו מנפרים, אותם מפנים. העולם הוא לגמרי הפוך. מזה המסור יסבל. אז ההתערות הזאת שהציבור הקדוש יושב פה, ושכמותו, אין ספק שיש עוד אלפים שאכפת להם, לא כולם יוכלו להגיע, כל מה שהדרישה הזאת יצא יותר בעוצמה, יותר באמיתיות, יותר מעומק הלב, אנחנו מקווים שזה ייפול על אוזניים של מנהיגי ישראל, אלה שקובעים מדיניות. אני יודע באופן אישי ששר המשטרה כן היה מעוניין, הוא אומר שזה לא בסמכותו. היינו אצלו לפני כמה חודשים, הוא מבין את זה, הוא אומר שזה, בשביל זה צריכים החלטת ממשלה, זה לא רק המשטרה לבד יכולה לעשות. אז כל מה שיש יותר לחץ על הממשלה מצד הציבור שלנו, מצד חברי כנסת ואישי ציבור, יכול להיות שזה יזיז את הקובעי המדיניות, הם אמרו שיש דרישה חזקה שהם יענו ויסדירו את הנושא של התפילה של היהודים שהחפצים בכך על הר הבית. פשוט אני לא יכול להאריך יותר כי אמרו לי שהזמן פה מוגבל. אני רוצה לאחל לכל הציבור כולו פסח שמח. אין לי ספק שבכל הבתים יהיה כשר, הלוואי ויהיה שמח, ושהרשעים לא יצליחו להעיב עלינו את שמחת החג. בחג המצות זהו חג הגאולה, חג שאנחנו שובים את אמונה. לכן יאמר שגם בתקופה קשה כזאת שבדרך הטבע קשה לראות מוצא מההידרדרות הנמושית שכל ממשלות ישראל גידרו את האומה בארץ ישראל, אבל אנחנו שמאמינים בהשגחת השם ועמו, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, כמו שהיה במצרים גם כן, היה מבחינת אסתר פונים, היו אנשים שאמרו למשה רבינו נתת חרב בידם והורגנו, ומשה רבינו בא בטענה כלפי מעלה, למה אריות ולמה זה, למה זה שלחתני, אם לא הגיע את הגולה, למה נשלחתי לפרו, ולא רק שזה לא הביא תועלת, זאת הכביא תועל השבות. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אתה תראה את שיעשה לפרו, כי ביד חזקה היא שלכם, וביד חזקה היא קשה מסור. זאת אומרת, אל תחשוב שהרבנת עול השבות זה סתם קפריזה של פרו. כשאתם לא הייתם זכאים, הקדוש ברוך הוא יכביא את עול השבות, שהרשעים לא יזכו להשתבט, מכאן ואילך נסללה הדרך לגאולה. יכול להיות שכל היסורים שפוקדים את עמנו, הם נועדו לעורר את עמנו, ואנחנו לא זכאים, אז במקום זה היסורים האלה, והלוואי שזה יהיה ברחמים ולא בדין, נזכה באמת בקרוב שיתקמו דברי הנביא, כי יום צאתך מארץ מצרים הראנו נפלאות, ומאמר חז"ל בניסן נגלו ובניסן עתידים נתגאל, הלוואי וזה יהיה ניסן של השנה הזאת, ואז באמת נוכל באמת לעלות על הר הבית להתפלל עד שנזכה באמת לבניין המקדש שיתנוסס במרום הרים, וממנו תצא אורה וממנו תצא הוראה לנו ולכל העולם כולו. שיהיה פסח שמח לכל הציבור.